Jesús. הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח אומרת בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. דנה וכולם נזכרים בזכירה אחת שנאמר היוצר יחד דיבר המבין על כל מעשה. בראש השנה זה יום מדהים, יום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם כולו, כל העולם נידונים עוברים לפניו כבני מרון. זאת אומרת כל האנשים שבעולם, הגמרא אומרת שזה לא רק עם ישראל אלא גם אומות העולם נידונים בראש השנה, מה יהיה איתם? והגמרא שואלת מה פירוש כבני מרון. הגמרא מביאה שלושה פירושים. פירוש הראשון, הגמרא אומרת אחת תרגמו כבני אמרנה, פה תרגמו כמו כבשים. אדם שיש לו עדר של צום, הוא רוצה לדעת אם כל הכבשים נמצאים, אז הוא לוקח אותם, משאיר פתח צר ונותן לכבשים לעבור וסופר אותם אחד אחד. כך גם הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה הוא סופר אותנו, כך אומרת הגמרא. אבל רבי שמעון בן לביש לא הסכים עם הביאור הזה. הוא אמר שפירוש כבני מרון כמעלות של בית חורון. יש אומרים מעלות בית מרון, יש מעלות בית חורון. איפה זה מעלות בית חורון? רש"י אומר יש דרך עתיקת יומין שהייתה לירושלים מהעיר מודיעין, והדרך הזאת הייתה קצרה מאוד ואי אפשר היה לעבור שם. כשמגיעים למקום הצר רק בן אדם אחד, אי אפשר יותר מבן אדם אחד, וזה נקרא אבני מרון, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו לפניו כבני מרון במקום הזה ומסתכל על כל מעשה. אבל הגמרא שם ממשיכה ואומרת רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד. דוד המלך שהצבא שלו היו יוצאים למלחמה היה עומד הוא או מישהו מטעמו וסופר את החיילים אחד אחד לדעת כמה חיילים נצאו לקרב כדי שבחזרה חלילה לא יחסר מישהו מהם. שואל המערשה מדוע הגמרא הביאה דווקא שלוש צורות ושלוש פירושים לכבני מרון. המערשה אומר שידוע שבראש השנה שלושה ספרים נפתחים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים. הכבשים אין להם שום מצווה, זה כנגד הרשעים כי הם לא מקיימים מצוות, אז אין להם שום חלק ושום שכר. לכן הביאור הראשון ששלושת הביאורים הם אמת, וכל אחד מדבר במצב אחר. כבשים זה כנגד הרשעים, שהרשעים אין להם שום מצווה, גם הם נזכרים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה. הביאור השני של רבי שמעון בן לקיש זה היה כבני מרון כמעלות של בית חורון. מעלות של בית חורון, אז יש גם עלייה וגם ירידה. אז אלה יוצאים ואלה נכנסים. הנכנסים לירושלים צריכים לעלות, היוצאים לירושלים צריכים לרדת. זה בינונים. הבינוני פעם הוא עולה ופעם הוא יורד. גם הבינונים נידונים ביום ראש השנה. הביאור השלישי של רב יהודה אמר שמואל כחיילות של בית דוד, מדבר בצדיקים גמורים. ולמה? כיוון שדוד המלך, כל אלה שיוצאים לקרב למלחמה, היה בודק אותם שכולם יהיו צדיקים גמורים, כמו שכתוב בתורה, וכי תצא למלחמה. אז עמד הכהן ודיבר אל העם, מהאיש אשר בנה בית ולא חנכו, מהאיש אשר הרס אישה ולא לקחה, מהאיש אשר נטע כרם ולא חיללו. בסוף היה עומד ואומר, ומי האיש הירא ורך הלבב ילך לישוב לביתו. רש"י הסביר, מי האיש הירא ורך הלבב מהעבירות שבידו, שאם חלילה יש בשעת מלחמה או בשעת סכנה ביד האדם אפילו עבירה קטנה, והגמרא אומרת שזו עבירה קטנה, סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש, עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. אפילו דיבר באמצע הנחת תפילין, הוציא מילה אחת או שניים ודיבר באמצע הנחת תפילין, זה יכול לגרום שהוא ימות במלחמה. אלה הם שלושת הביאורים שהמהר"ש מביא בהסבר לקראת ראש השנה. נמצא איפה שביום ראש השנה כולנו, גדולים וקטנים, זקנים ונערים, נשים וילדים, נידונים לפני ריבון העולמים. לכן הובא בהלכה שאף על פי שמשורת דרך ארץ, שהקטן לא יכול לברך את הגדול. כשאיש קטן פוגש אדם גדול, זה לא יפה ולא דרך ארץ שהוא יברך אותו, אלא צריך שהגדול יברך את הקטן. אבל כל הפוסקים כותבים, גם המטה אפרים והמגן אברהם ועוד, שבערב ראש השנה נהגו שגם הקטנים מברכים את הגדולים. מדוע? כיוון שגם הגדולים נידונים. אין מי שלא נידון ביום ראש השנה ופנקסו נפתח לפני ריבון העולמים, וכולנו זקוקים ברחמי שמיים. וידוע מה שהגמרא אומרת, כל המתפלל לחברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תהילה. ולכן נהגו כן לברך איש את רעהו, וגם קטן את הגדול. לפי זה אפשר להסביר גם את הפיוט המפורסם שאומרים אותו בראש השנה, שחיבר אותו רבי אמנון ממגנצה, ניתן לתוקף קדושת היום כי הוא נורא להיום. שם כתוב, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. תשובה אי אפשר לעשות בלי תורה, תשובה אי אפשר לעשות בלי לדעת את האסור ואת המותר. בשלושה פסוקים בתנ"ך, שכל פסוק יש לו שבע תיבות, שבע מילים. ומה שמעניין שם, המשותף לשלושת הפסוקים, שהמילה האמצעית היא והוא. והוא, וו, ה, וו, א. פסוק אחד אומר, אלוהים הביא דרכה והוא ידע את מקומה. שלוש מכאן, שלוש מכאן, אלוקים מבין דרכה והוא באמצע, ידע את מקומה בשמאל. פסוק שני, שנו את זה בויחי, פרשת ויחי, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. פסוק שלישי, ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום. שלושה פסוקים, שלושתם בתנ"ך, כל פסוק בין שבע תיבות, והתיבה האמצעית המילה והוא. ראיתי במדרש שאומר שזה מרמז על תשרי. בחודש תשרי אנחנו מזלנו אוזניים, נידונים בשמיים כל עשרת ימי תשובה. במשך כל העשרה ימים הפנקס שלנו פתוח ודנים אותנו כל רגע ורגע מה יהיה איתנו בשנה הזאת ובשנים הבאות, או כפי שיטת התוספות והגאון מבינה, מה יהיה איתנו לעולם הבא. לכן אומרים בתפילה, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו לספר חיים למען אחרים חיים. למה זה כפול? זה לא כפול. הצי התפילה הראשונה מתייחסת לחיי העולם הזה, וחצי התפילה מתייחסת לעולם הבא. או יותר נכון, החצי הראשון מדבר על הנשמה, על העולם הבא. זוכרנו, זכירה זה לנשמה. זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, זה תזכור את הנשמה שלנו, שלא טובה, ושלא תימחה, ושיהיה חיים בעולם הבא. והחצי השני, כותבנו בספר חיים, זה עכשיו. בעולם הזה אנחנו מבקשים שיהיה לנו חיים כאן בעולם הזה, וחיים של עבודת השם למענך אלוהים חיים. שלושת הפסוקים האלה באו לרמוז על תשובה, תפילה וצדקה. מאשר שבנה לחמו, זה תשובה, כי אשר היה לומד תורה. הגמרא אומרת, יש מדרש שאומר, שמנה אותיות משנה, שמנה אותיות נשמה, כן, לומדים משניות לעילוי נשמת המת. מאשר שמנה לחמו, אשר למד תורה. לפעמים אדם לומד תורה לא כהוגן, או לא לשם שמיים, או מתכוון ללימוד התורה להתגדל או להתכבד ולהתנשא על אחרים, אז חצי זה הולך לכיוון של שכר, וחצי אולי חלילה לכיוון של קטרוג. מאשר שמנה לחמו ימינה, זה הולך לכף זכות. ייתן מעדרי מלך שמאלה, זה אולי לכף חובה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש והוא באמצע, שהוא מטה כלפי חסד, והוא ייתן מעדרי מלך. רק יש אלוהים מבין דרכה. זה תפילה, כולנו מתפללים בראש השנה, אבל תלוי על מה. יש אדם שמתפלל ומבקש חיים בשביל התאוות שלו. הגמרא אומרת שיש מציאות שאדם עושה עבירה והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לעשות את העבירה. עד כדי כך הוא כל כך שקוע בבהמיות שלו, שהוא לא מרגיש שהוא מכעיס את הבורא, והוא מבקש עוד סיוע. והגמרא משתמשת בלשון, בפתגם הידוע, גנבה פו מחתרתה רחמנה קרה. הגנב כשבא לפרוץ לדירה, הוא מנשק את המזוזה והוא מתפלל מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי. אומרת הגמרא שזה בדיוק יכול להיות מציאות, שיש אנשים שבאים בראש השנה לבית הכנסת, הם מבקשים חיים, והם מבקשים פרנסה, והם מבקשים עושר ובריאות, אבל לא בשביל עבודת השם. הם חושבים, או שהם חושבים שזה בשביל עבודת השם, אבל זה לא בשביל עבודת השם. ומה עושים? אז זה הבא הפסוק לומר, אלוקים מבין דרכה. רק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הוא היודע יודע מה המטרה של האדם באותה תפילה, והוא ידע את מקומה. לכן הפסוק יש בו שבע תיבות. פסוק שלישי מדבר על הצדקה, הרבה פעמים נותנים צדקה, אבל לפעמים המטרה בצדקה היא לא עבודת השם, או זה להתגדל או להתפאר או לא לשם שמיים. כמו שמובא בגמרא על חכם אחד שראה את אחד האנשים בבית הכנסת שנתן דינר זהב לעני, זה היה רבי יוחנן. הוא אמר לו, מוטב שלא תיתן לו עכשיו שנתת לו בפרהסיה, אתה ביישת אותו. כלומר, גם לתת צדקה צריך לדעת איך נותנים, למי נותנים ומתי נותנים. לכן אמר, ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות לחוד. וזה אומר שבראש השנה לא רק על העבונות אנחנו צריכים להתוודות ולתקן, אלא בעיקר את המצוות. לדעת שהמצוות שלנו צריכות להיות יותר שלמות, יותר מתוקנות ויותר עולות בשמיים ועושות פירות, כמו שכותב רבנו חיים מבלוזין על מה שכתוב בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מתלונן על כך שיש אנשים שבאים לבית הכנסת ביום ראש השנה, והם, הזוהר קורא להם חצופים. הוא אומר שהם לא חושבים על הכלל אלא על הפרט, שכל אחד מסתכל על הבעיה האישית שלו ולא מוכן לעשות כהוא זה כדי לתקן את עצמו או כדי להתפלל גם על אחרים. ובמילים אחרות, לבקש עבור השכינה שהיא בגדות. והאמת רבותיי, עיקר התפילה בימים הנוראים זה על החיים הרוחניים של עם ישראל, זה על העתיד הרוחני שלנו, העתיד הרוחני של בנינו ובנותינו. אם זה על הציבור הכללי, הציבור היהודי בעולם ובארץ, שלצערנו חלק גדול מתרחקים מיהדות ואין להם ידיעה בענייני יהדות, ואם גם אנחנו, ונודע על האמת ולא נבוש, יש התדרדרות בחינוך, בדרך ארץ, ביראת השם, בשאיפה להיות גדולים וצדיקים. ולצערנו העולם היום לא נראה כמו שהוא היה נראה לפני כן. אומנם מתרבים אנשי התורה, מתרבים בתי המדרש, אבל לפעמים רואים שהתוכן והמטרה, אנחנו מחטיאים אותה. ורבי שמעון בר יוחאי צועק בזוהר הקדוש, הוא אומר שבאים ביום ראש השנה לבית הכנסת ומתפללים, ובלשון ארמית הב זה תן, וצועקים הב הב. ואומר רבי שמעון, אתה יודע מי זה צועק הב הב? הב לן חיה, הב לן מזונה, הב לן עותרה, תן לנו חיים, תן לנו בריאות, תן לנו עושר, תן לנו חוכמה. והוא קורא להם עזי פנים, שלא עלינו הכלב נקרא עז פנים, הוא חצוף. והם לא חושבים מה הסיבה שהייתה שנה לא כל כך קלה, מה הסיבה שיש צרות לעם ישראל, מה הסיבה שכל כך יש גזרות. הרי קודשה וריחו לחשית להביא דינה ולא דינה, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא חשוד שהוא יביא איזה גזרה שזה לא מגיע. אז אם זה בא, סימן שזה בצדק. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז את אומרת שהשכינה בגלות והיא סובלת איתנו, אבל אפילו אם אדם חולה, המשנה בסנהדרין אומרת שכשהוא שוכב במיטה השכינה נמצאת לידו, ואפילו רשע שבישראל השכינה בוכה כשהוא שוכב על ארז דווי ואומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, הראש שלי כבד עליי, הזרוע שלי כבד עליי. אומרת המשנה, כביכול מצטער על דמם של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמם של צדיקים. אומר רבי שמעון, אנחנו ביום ראש השנה באים לבית הכנסת, המגמה תהיה להוציא את השכינה מבית האסורים, כי בראש השנה זה סגולה גם לפקוד עקרות שאימותינו נפקדו בראש השנה, שרה נפקדה בראש השנה, רחל, חנה, לכן אנחנו קוראים בתורה והשם פקד את שרה, ובהפטרה את הפקידה של חנה, וגם את יציאת יוסף מבית האסורים אנחנו מזכירים במזמור של ראש השנה, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, ושם כתוב תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, זה יום ראש השנה. עדות ביוסף שמו, הוציף לו עוד ה' בשמו, ביוסף היה שמו יוסף וקרא לו יהוסף, בצאתו על ארץ מצרים ועשה אותו מלך על ארץ מצרים, שפת שידעתי יש מה. אז יום ראש השנה זה יום שמסוגל להוציא אותנו מבית האסורים. אז יש אדם שנמצא במאסר פיזי, אז הוא מרגיש כאב ששללו ממנו את החופש, אבל יש הרבה מאיתנו, אני אומר את זה גם על עצמי, שאנחנו נמצאים במאסר רוחני, בכלא רוחני, שאנחנו כלואים בתוך הרצונות והנטיות של הגוף, בתוך התאוות הקשמיות שיש לנו, ונכנעים ליצרים שלנו ומתעצלים בעבודת השם, בתפילה, בצדקה, בלימוד תורה, בתכלית של עבודת השם. ורבי שמעון צועק על זה, אומר רב חיים מוולוז'ין, שתדע שזו הסיבה שהרבה תפילות בראש השנה לא מתקבלות, כי האדם במטרה שלו בראש השנה זה הוא מחטיא את המטרה, במקום לבקש את הצד הרוחני שממילא הוא יפתור לו את הצד הפיזי והגשמי, הוא מבקש על הצד הגשמי. ולכן הוא אומר שם, צרחים ככלבים, הבלן חיי, הבלן מזונה, הב זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, והם לא יודעים שאם נשפר את מעשינו אז נזכה באמת בשנה יותר טובה. הארי הקדוש אומר, למה ידוע שהכרה יכולה להיפקד דווקא בראש השנה ודווקא על ידי תפיעת שופר, ורמז נפלא מאוד, שהמילה הכרה מורכבת מעין, מאותיות עין קוף רש ה', ושופר זה שין וו פרש, זה בדיוק האותיות שאחרי אותיות הכרה, שאחרי עין יבוא פה ופה משופר, ואחרי קוף עוד רש, הנה רש משופר, ואחרי ה' עוד וו, ואחרי הרש יבוא שין, אז הנה אחרי האותיות הכרה יש לנו אותיות שופר, ולכן תקיעת שופר היא מסוגלת לפקוד הכרה. אבל ההכרה האמיתית, הוא אומר, זה השכינה הקדושה, שעלה אמר הנביא, רוני ההכרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי נוחנה, זו ההכרה, השכינה הקדושה, שעדיין לא חזרה לציון ולא חזרה לירושלים, ובגלל זה כל המצב הרוחני המתדלדל וגם הגשמי הוא כזה. נמצא איפה שביום ראש השנה האדם צריך בעיקר לחשוב על עבודת השם שתהיה יותר כמו שצריך. הנודע ביהודה אומר, זה בי רעיון נפלא מה שהגמרא אומרת, למה תוקעים בראש השנה? שואלת הגמרא. הגמרא משיבה, למה תוקעים? רחמנא אמר. מה זה למה תוקעים? כתוב בתורה, יום תרועה תהיה לכם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לתקוע בשופר בראש השנה. זאת אומרת, לא זו הכוונה. הכוונה, למה תוקעים שיושבים ותוקעים שעומדים? אחרי קריאת התורה אומרים את הפיוטים, את המזמורים, את הפסוקים, קוראים מוסר, ואחר כך תוקעים בשופר. אבל בתקיעות האלה יושבים, ואחרי זה מחזירים את הזרע תורה להיכל, ובתפילת מוסף עוד פעם תוקעים כשעומדים. אז הגמרא שואלת למה צריך לעשות פעמיים עם הפסקות, פעם יושבים ופעם עומדים. משיבה הגמרא, לערבב את השטן, לבלבל אותו. שואל הנודר ביהודה, מה אתה מבלבל את השטן? מה, הוא ילד קטן? זה מלאך. מה שייך לבלבל אותו, לשבת ולקום ותוקעים, על ידי זה מבלבלים אותו? אז הוא מסביר ביאור נפלא מאוד, שהביאור הזה ייתן לנו השקפה איך עובדים את השם ביום ראש השנה. הוא אומר שהגמרא הרי הסתפקה, ויש מחלוקת הפוסקים, האם המצווה מן התורה לתקוע כשיושבים או לתקוע כשעומדים. אנחנו יוצאים על פי רוב הפוסקים שיושבים ותוקעים. אז שומעים את השלושים קולות, נפקא מינה שיש איזה חולה או אישה שהיא ממהרת הביתה, היא רוצה לשמוע שופר, אז היא באה לבית הכנסת אחרי קריאת התורה, היא שומעת את השלושים קולות, והיא לא חייבת להישאר לתפילת מוסף, היא חוזרת הביתה, היא יצאה את החובה. גם לא עלינו חולה ששוכב על מיטתו ורוצים להוציא אותו ידי חובה בתקיעת שופר, אז לא תוקעים לו בתפילת מוסף, כי הוא יחיד, תוקעים לו שלושים קולות מיושב. למה אנחנו תוקעים עוד פעם כשעובדים? כי רוצים לצאת גם עליבא בכל הדעות, כי אנחנו מהדרים. ביום ראש השנה אנחנו מהדרים במצוות יותר ממה שצריך, כי אנחנו רוצים לעשות את המאה אחוז. אז תוקעים כשהם יושבים ותוקעים כשהם עומדים. כשאדם עושה מצוות מהיראה, רק מה שהוא חייב, אז הגמרא אומרת במסכת יומא שזדונות נעשות לא שגגות, זאת אומרת כל עבירה במזיד נרשמת כעבירה בשוגג. אבל כשאדם עושה מצוות מאהבה ובחשק, ואיך יודעים שהוא עושה מאהבה? כשהוא מדקדק והוא מחפש לצאת עליבא דכל הדעות, אני רוצה להיות מהדרין, אז הוא זוכה שהעבירות שהוא עשה נרשמות כמצוות. הגמרא אומרת זדונות נעשות לו כזכיות. עכשיו השטן מתבלבל. למה השטן מתבלבל? כי הוא רואה שתקענו כשישבנו, אז זה מהיראה, אז הוא מזכיר את העוונות. לפחות אם לא יצא לו עבירות במזיד, יש לו בשוגג. אבל ברגע שמגיעים לתפילת מוסף, ושם לתפילת מוסף אנחנו תוקעים עוד פעם מעומד, אז זה מאהבה, אז אנחנו הופכים כעת את העבירות למצוות, אז הוא מתחיל להתבלבל, האם כן לומר את העבירות או לא לומר. צד אחד הוא רוצה לומר את העבירות כדי חתרים, צד שני הוא אומר את העבירות והעבירות מתהפכות לזכויות. למדנו מכאן יסוד חשוב, שהדרך ביום הדין זה לעבוד את השם מאהבה ולעשות את המצוות ואת כל מה ששייך ליום ראש השנה, לא מתוך לחץ, לא רק מתוך פחד של יום הדין, אלא בחשק, בשמחה, באהבה, ברצון, ועל ידי זה זוכים שהכל הולך כמו שצריך. דבר נוסף, אומר חיים בלוזי, אנחנו לומדים ביום ראש השנה על ידי קריאת התורה שצריכים לעשות מצוות שלמות ולא חסרות. ואחד הדברים שנקבל עלינו לקראת יום הדין בכנס החשוב הזה, זה גם לעשות מצוות מאהבה וגם להשתדל לעשות מצוות בשלמות. למשל, אדם בא לבית הכנסת, להשתדל לבוא מוקדם, להתפלל את כל התפילה מתחילה ועד סוף. אדם מקיים מצוות כיבוד אב ואם, אז הרבה פעמים אדם אומר לא ואחר כך הוא אומר כן, או שהוא מקיים את המצווה אבל לא שלמה. חבל, כבר אתה מקיים, קיים אותה לשלמות. ואיפה ראינו שמצווה בשלמות היא חשובה? בקריאת התורה שקוראים ביום שני של ראש השנה, זה פרשת העקדה. בפרשת העקדה, זה ידוע, אומרים את זה כל בוקר, שם המלאך קורא לאברהם אבינו ואומר לו, ויקרא אל המלאך השם שנית מן השמיים ויאמר ונשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. מה פירוש המילה ממני? אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, קח נא את בנך ועלה הוא שם לעולה, אז הוא הלך בלב שלם, הוא רצה לקיים את המצווה. פתאום המלאך אומר לו, לא, אל תשלח ידך אל הנהר ואל תעשה לו מרומה. אז אברהם אבינו פחד שאולי הוא לא קיים מצווה בשלמות, אני הבאתי את הנהר. שלושה ימים הלכנו בדרך והגענו עד לכאן, בניתי מזבח, הכנתי סכין, עקדתי את הבן, שמתי אותו על גבי המזבח, נשאר רק לשחוט בפעולה האחרונה, ועצר מונעים ממני. אז אברהם אבינו פחד שהוא לא עושה מצווה שלמה. אומר לו המלאך, את יחידך ממני. מה פירוש ממני? אומר הזוהר הקדוש, כשאדם בורא, עושה מצווה, הוא בורא מלאך. אם המצווה חסרה, אז המלאך יוצא נכה. לפעמים יש מלאך חסר עין, יש מלאך חסר יד, יש מלאך חסר רגל, יש מלאך שחסר מוח. אם אדם עושה מצווה בלי מחשבה, אז הוא בורא מלאך, אבל המלאך אין מוח. אם הוא עושה מצווה והוא לא מסתכל על המצווה, אז המלאך יוצא לועדנו עיוור. הוא עושה את המצווה והוא לא תורח במצווה, הוא רוצה שהכל יבוא אליו, אז יוצא מלאך חסר רגליים. ולכן תראו שוב בנתנה תוקף קדושת היום, שם יש שתי מידים שצריך להבין. הוא אומר שם רבי אמנון ממגנצה, השם יקום דמו, הוא מלאכים יחפזון. מה פירוש יחפזון? המלאכים רצים. למה הם רצים? הסבירו שהמלאכים רצים כי המלאכים שבראנו במשך השנה הם חסרי איברים, יש ביניהם הרבה נכים. עשינו מצוות לפעמים מתוך עצלות, מתוך תרדמה, אז המלאך יוצא כזה עייף, יגע, הוא בקושי הולך, אז הוא צריך שמישהו יגרור אותו, אז בא המלאך השני וגורר אותו איתו. עכשיו הם עוברים לפני כיסא הדין, אז הקדוש ברוך הוא יודע שאין המלאך חסר, אבל השטן עומד והוא מחפש מומים במלאכים. מה עושים המלאכים? הם רצים ואומרים אחד לשני, רוץ מהר שלא יראה אותך השטן שאתה חסר עין, ואתה חסר אוזן, ואתה חסר יד, ואתה חסר רגל. אז אחד מושך את השני ומלאכים יחפזון. אבל אנחנו לא צריכים להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים מראש להשתדל לקיים מצוות שלמות. לכן אומר המלאך לאברהם אבינו, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. תראה אותי, אני שלם, לי יש את כל האיברים, אז אני לא חסר, אז אין לך כבר מה לדאוג, אתה קיימת את המצווה. מכאן שצריך לקיים מצוות שלמות. עוד אמרו, אנחנו אומרים בתפילה, היום מרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. מה פירוש הרת עולם? הרת זה מלשון הריון. האישה כשהיא הרה היא דואגת, בעלה דואג, ההורים שלה דואגים, המשפחה כולה מתפללים מה יהיה עם העובר, בן, בת, איזה בן זוג יהיה לבת, איזה בת זוג ייקח הבן, הוא יצא בריא, הוא יצא שלם, מתי תהיה הלידה, אם הלידה תעבור בשלום, איך תעבור הלידה, אחר כך מה יהיה עם הילד, איך הוא ייוולד, איך הוא יגדל, איזה חברים יהיו לו, שלא יתחבר עם חברים לא טובים, מי יהיו המורים שלו, מי יהיו המחנכים שלו. מתפללים על כל זה. מה מבקשים בשעת הברית? כשם שהכנסתו לברית, כך תזכה להכניסו לתורה, לחופה, למצוות ומעשים טובים. מתפללים על התינוק כשהוא נולד, שכל החיים שלו מכל אורכם יהיו מוצלחים. מבקשים על הפרנסה שלו, על הבריאות שלו, על החיים שלו, על אשתו, על ילדיו שעדיין יכול להיות שלא נולדו בעולם, אבל על כל זה מראש מתפללים. אומר הגאון, כך אנחנו מתפללים ביום ראש השנה. היום הרת עולם, ביום ראש השנה, השנה כולה בהיריון, עכשיו לידת השנה החדשה, והיום אנחנו קובעים מה יהיה סוף השנה ומה תהיה התוצאה של השנה הזאת, מה יהיה עם הבריאות ומה יהיה עם החינוך, מה יהיה עם התפילה ומה יהיה עם לימוד תורה, מה יהיה עם יראת השם ומה יהיה עם הפרנסה, מה יהיה עם הבית ומה יהיה עם הילדים והנכדים, האם יתחתנו השנה ועם מי יתחתנו ואיך יתחתנו. היום הרת עולם, כל מה שעתיד להיות עם האדם במשך השנה, הכל נרשם ביום ראש השנה. היום יעמיד במשפט כל יצורי העולם, ואז כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, כל שנה שביום ראש השנה מתפללים טוב ומתעוררים כמו שצריך, מתקנים את המעשים, מכינים את עצמנו, אז אותה שנה יוצאת מצלחת, מתעשרת בסופה, הסוף שלה טוב. אבל אם חס ושלום לא כל כך מכינים את עצמנו, אז כך יוצאת השנה לפי ראש השנה. זו הסיבה שאמרו שאסור לישון ביום ראש השנה. וזהו שיוסף יצא ממצרים ביום ראש השנה. מה הסוד? פסוק אומר, ויוסף היה במצרים. מה זה יוסף היה במצרים? אנחנו יודעים שהוא ירד במצרים, אלא טבע העולם שאם בחור, בפרט בחור, שהוא מגיע למדינה זרה, אז הוא מושפע מהסביבה, מהתרבות, מהסלנג, מהדיבור, מהתלבושת, מהחברה. לכאורה יוסף הצדיק היה בן 17 שנה, שלחו אותו למצרים, מכרו אותו למצרים, היה עבד במצרים, היה לכאורה צריך ללמוד ממעשיהם של המצרים או לשנות את שמו. יוסף זה שם יהודי, וחסרים שמות של מצרים או שמות שמשתמעים לכאן וכאן. לא, יוסף היה במצרים, הוא נשאר אותו יוסף שהיה אצל אבא שלמד תורה במצרים, גם בבית הסוהר, גם בבית אדוניו, גם כאשר נהיה מלך במצרים. איך כתוב אצל יוסף? יוסף הוא השליט, הוא המשפיר לכל עם הארץ. אומר המדרש, מה זה השליט? שליט, אבל יש את פרעה. לא, אבל יש אדם שהוא מקבל משרה, אבל המשרה שולטת עליו. איך? הוא לא יכול להתפלל שחרית כי יש לו פגישה דחופה עם ראש הממשלה, ואחר כך הוא לא יכול לכוון בתפילה כי יש לו כל מיני דאגות ומחשבות, אין לו זמן להקדיש לחינוך של הילדים ולבית כי הוא טרוד בענייני המדינה. אז יוצא שהמדינה שולטת עליו. יש אדם שמקבל איזה שררה או איזה תפקיד, אז התפקיד שולט עליו. אבל יוסף הצדיק היה חכם, הוא לא היה בזה. יוסף הוא השליט, כך אומר הפסוק, הוא שלט על כל העניינים, הוא הכתיב וניווט את כל העניינים לפי רוח התורה. זה לכן הוא יצא מבית האסורים. אנחנו חוזרים לנקודה של לצאת מבית הסוהר. יום ראש השנה זה יום מסוגל לצאת מבית האסורים, הבית האסורים הפרטי של כל אחד מאיתנו, שאנחנו שקועים בתוך הדאגות והבעיות והמצוקות שלנו, וצריכים להשתחרר מזה. ולכן יצא יוסף מבית האסורים, ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו. אני מצטער שאני חייב לסיים, כי אני יש לי עוד שיעור בחולון שאני צריך לצאת לשם. אני אסיים בעוד דבר אחד. הרמב״ם, אני אקרא לכם את לשונו, כותב בהלכות תשובה, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה. הרבה מאיתנו חושבים שפירוש תשובה זה מעבירות בפועל, כגון גזל, גניבה, עריות. אומר הרמב״ם, לא, אלא העיקר התשובה הוא לשוב מדברים שאין בהם מעשה, כמו כעס ואיבה וקנאה והיתול, זה בידור, אוהבים בידור, ורדיפת הממון. רדיפת הממון, הרמב״ם קורא לזה עבירה שצריך לשוב עליה בתשובה בראש השנה. ורדיפת הכבוד ורדיפת המאכלות, שאדם יש לו לאכול אבל הוא רוצה אוכל יותר טעים. אם זה לכבוד שבת אין בעיה, אם זה לכבוד חג אין שום בעיה, אדרבה, זה מצווה. אבל כשהוא עושה את זה בשביל התאווה, אומר הרמב״ם, זה הדבר הראשון שצריך לשוב בזה בתשובה. ואלו קשים יותר מהמעשה עצמו, כי גנב יכול לעצור את עצמו, ללמוד שיטות או לקבל איזה עזרה, סיוע של להפסיק לגנוב. אבל תכונות שיש לו לאדם בתוך היצרים שלו, אומר הרמב״ם, זה העבודה, זו העבודה הקשה, החשובה, המרכזית ביותר. ונסיים במילה אחת מדברי הארי. הארי אומר שכל יום אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. ולכאורה יש שאלה, מה עכשיו התפללתי תפילת מנחה ואחרי 10 דקות רבע שעה אני מתפלל ערבי תפילת מעריב ועוד פעם אני אומר השיבנו, כבר אמרתי כאן את השיבנו? האמת שהשאלה הזאת אני שואל את עצמי כל שנה במוצאי כיפור אחרי תפילת נעילה, שכולם יוצאים זקים וטהורים, מיד מתפללים תפילת ערבית ועוד פעם מתחילים סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו, כל היום עם כל הוידויים וכל התענית הארוכה הזאת, ועדיין אנחנו בתענית. פתאום במוצאי יום הכיפורים עוד פעם אני אומר סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. מה קרה פה? הארי אומר דבר מדהים, הוא אומר הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו כל יום להיות במדרגה יותר גבוהה משהיית אתמול. אל תספר לי לאן הגעת, זה היה אתמול, היום אני רוצה שתהיה יותר גבוה מזה. ולא רק כל יום אלא כל שעה. מה שהיה איתך ביום כיפור יפה מאוד, התפללת יום כיפור נפלא, אבל עכשיו מוצאי יום כיפור אני רוצה עוד פעם תשובה. אני רוצה, מה פירוש תשובה? זה לעלות במדרגה יותר גבוהה שהייתי בה לפני דקה. השאיפה לגדול. ואני אספר לכם סיפור קטן. היה בירושלים גדול המקובלים, בטח חלק מכם שמע עליו, הגאון רבי שאול דובק הכהן, שכל העולם רעש מפניו. חי לפני 70 שנה בירושלים. שנה אחת בנעילה של יום כיפור, כל ה-60 רבנים, תלמידים שלו, שהיו מתפללים איתו לפי כוונות, קבלה של הארי, אמרו לו, רבנו, עוד 2 דקות, אנחנו בנעילה, נחכמים, תן לנו איזה מוסר, איזה משהו שנתעורר. אמר, אני? לכן, אתם תלמידי חכמים. אמרו לו, כן, גם תלמידי חכמים צריכים מוסר. אז הוא עמד ואמר סיפור קטן. היה מנהג בסוריה ובעוד מדינות שהחתן והכלה בליל הכלולות, אחרי שבאים הביתה עם כל המתנות, בבוקר של החופה למחרת שולחת משפחת הכלה, קוראים לזה בערבית הדיה, הדיה זה מתנה, זה הוקרת תודה על החתונה היפה. מה זה היה? זה מגש ענק נחושת עם ערימות ערימות של סוכריות וממתקים, ערימות ערימות של חלקום בכל מיני מעדנים, כמו שהיו רגילים לעשות שם, שקדים ותאנים ותמרים ממולאים, כל מיני מעדנים שונים ומשונים. ודפק השליח בדלת של הזוג, והם בדיוק קמו, והגיש את זה לחתן, אמר, זה מהשפך שלך, מההורים של הכלה. קח את זה החתן, שם את זה על השולחן, אומר לכלה, כלה יקרה, את רואה את זה? אני רוצה, אנחנו מתכוננים לחיות עד 120, כל בוקר אני רוצה כזה. והבינה הכלה, מה, איפה היא, מה אבא של העשיר, מיליונר, כל בוקר כזה. הוא אמר, אני מתכוון שכל בוקר יהיה לנו בוקר מתוק כמו הבוקר של בוקר החתונה. אמר להם הרב שאול דבק, בקיצור, אני פירושים מיותרים, הוא אמר להם, בנעילה של יום הכיפורים כולנו צחים דברים, כולנו דבוקים בשם יתברך בשיא ההתעלות והתלחות.